הגענו לדווקא וו עמוד ב' 10 שורות מלמטה, אמרו לה, אילן סמוך למיצר בתוך 16 עמה גזלנו, כי הוא יונק משדה חברו כפי שראינו בסוף הדף הקודם, ולכן אין מביאים ממנו ביקורים. ביקורים זה הפירות הראשונים שגדלו בשדה בארץ ישראל, צריך להביא אותנו בית המקדש, לקרוא מקרא ביקורים וכו'. פה הוא אומר לנו שאילן שנטוע בתוך 16 עמה למיצר לא חייב בביקורים, כי הוא יונק משדה חברו, וזה לא נקרא אשר תביא מארצך, כי הוא יונק משדה חברו. מנהלי לאולה, מאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר, תגמר, אילי, באמת נהלים אולי לומד את זה, ממה שנאמר בין חרישה בערב שביעית. מה זה חרישה בערב שביעית? אנחנו יודעים שנת שמיטה מתחילה בראש שנה, אבל בזמן שבית המקדש קיים, יש תוספת שביעית. כלומר, נאסרה עבודת האדמה 30 יום לפני ראש השנה. חכמים הוסיפו ואסרו חרישה בשדה תבואה מפסח, ובשדה אילן מחג השבועות. אז משנה בשביעית נאמר, 10 נטיעות צעירות שמפוזרות בתוך ביצה, חורשים כל ביצה בשבילן ראש השנה. עד ראש השנה, כי הן יונקות מכל עד בית צאה. כלומר, בית צאה הוא שטח של 50 אמה, כי חצר משכן זה בית צאתיים, וגודלה 100 אמות אורך על 50 אמות רוחב, ומכיוון שכל בית צאה נצרך לניקת הנטיעות, מותר לחרוש אותו עבור הנטיעות האלה עד ראש השנה. למרות שאסור לחרוש די לן משבועות ואילך, מכיוון ששדה שיש בה נטיעות צעירות שעלולות להיפסד בקלות, הלכה משה מסיני שמותר לחרוש בשביל עד ראש השנה. אז אומרת כמה כמה אבולהו, כמה עמות מרובעות יש בביצה, 2500 גרמידי, 2500 עמות מרובעות לכל אחד ואחד כמה, תראי כמה מגיע לכל אחד מהנטיעות, 250 עמות מרובעות. אז איך אולה למד שזה 16 עמה? הלו אבי דאולה, זה לא אותו דבר כמו אולה. השיעור של אולה, 16 עמות לכל רוח, לכל עידן יש 1024 עמות מרובעות. זה הרבה יותר מאשר 250 עמות מרובעות. אז אי אפשר להגיד שהוא למד משביעית, אלא מנתנה למדנו משנה אחרת בשביעית. שלושה אילנות של שלושה בני אדם שמפזרים בתוך בית צאה לאורכו ולאורכבו בשווה, הרי הם מצטרפים לשדה אילן וחורשים כל בית צאה בשבילן, עד שבועות של ערב שביעית, כמו שדה אילן. עכשיו, כמה אבלו, כמה עמות מרובעות יש בית צאה? תראה, 1500 גרמידי, כמו שאמרנו, 2500 עמות מרובעות. לכל אחד חמה מתי, כמה מגיע לכל אילן? תם נמאה הוטלטה הוטליטה 830 ושלוש עמות ושליש, זה עדיין פחות מ-1027, קטן אף שלו דאולה, אמרנו 1024, סליחה, 1024 עמות צריך. אומרת כבר לא דק, אלא נקט שיעור שקרוב לכך. אומרת ברכה, אין מאוד אמרי לא דק, מתי אנחנו אומרים שמישהו לא דקדק הכוונה לחומרה? ידיעו כולו חומרה, אבל לכולה מי לא דק מי אמרינן? אפשר להגיד שלא דקדק לכולה? הרי במקרה שלפנינו אולה פטר מביקורים כל אילן שנטוע בתוך 16 עמה למיצר, ואם השיעור פחות מכך, 800 וכו', נמצא שאולה מקל, היה צריך לדקדק בדבריו. הוא לא יכול סתם ככה לפטור מביקורים יותר, אלא אומרת, מה, מי סבר בריבוע כאמרינן? למה אתה אמרת בעצם שהכוונה בריבוע? למה אתה סבור שאמרנו שלדעת אולה אילן יונק מ-16 עמה בריבוע? היא בעצם יונק מריבוע שרחבו 32 עמות, לכן אמרת 1024. בעיגול הכל אפשר להגיד שהכוונה יונק 16 עמות, בעיגול, שטחו של עיגול שרחבו 32 עמות, הוא קרוב למה שלמדנו במשנה בשביעית, מכדי כמה מרובע יותר לעיגול, כמה מרובע יותר לעיגול, רבע משטח המרובע. יוצא ששטח של העיגול ברוחב 32 עמות, קטן ברבע מ-1024. כלומר, פשלו כמה נשאר? 768 עמות מרובעות. עומד מה, קטי פשטו פל גדם, אתה עדיין השיעור של המשנה הגדול יותר מזה, כמו שאמרנו. במשנה אמרנו זה 833. אז פה רואים כבר לחומר, אז לכן אומרת מה, אני יודע לא דק, זה הכוונה לא דק, ולחומר לא דק. אם ככה, מקור של אולה ממשנה בשביעית. הגמרא מקשה על אולה, תשמה, ממשנה בביקורים, הקונה אילן וקרקעו, מביא ביקורים פירותיו וקורא להם מכה ביקורים. כתוב, הקונה אילן וקרקעו. מה אליו כלשהו? האם אין הכוונה גם מי שלא קנה אל הקרקע כלשהו מסביב לאילן? למרות זאת, המשנה מורה שמביא וקורא, אז הסתירה למה שאולה אמר, שאילן שסמוך למיצר בתוך 16 עמה, לא מביא ממנו ביקורים. אומרת, לא, 16 עמה, הכוונה אפשר לפרש את המשנה, מי שקנה לכל פחות 16 עמה, לא כלשהו. תשמע עוד קושיה על אולה, ממשנה אחרת לביקורים, קנה שני אילנות בתוך של חברו. אם אדם קנה רק אילנות בתוך שדה של חברו, מביא ביקורים פה תואב ולא קורא על מכה ביקורים, כי לא קנה מהם קרקע. משמע, שלושה אילנות בתוך שדה חברו מביא, וקורא להם מכה ביקורים. במקרה הזה, קנה את הקרקע שסביבה, אם יש כבר שלושה אילנות. מה עליו כלשהו? האם לא הכוונה שהוא קונה רק קרקע כלשהו? בכל זאת מביא וקורא? אז הנה, רואים שלא צריך 16 עמה? הוא אומר, לא, הכנה מ-16 עמה גם כאן. הכוונה 16 עמה מסביב לכל אילן. עוד קושיה, ממשנה בפאה, אתה שמע, רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייב בפאה או ביקורים, וכותבים על הפרוסבול, ונקנים מה נכסים שהם להם אחריות וכו'. אז פה רואים מפורש, שחייב בביקורים, גם אילן שסמוך למצר, חייב בביקורים, כי זה כלשהו. אומרת, מה אנחנו עוסקים שם במשנה בפאה? בחיטה, בחיטים. מכיוון שהיא ניקתם, זה רק נגדם, היא ניקתם, זה לא ששרמה בחיטים, כל מה שדיברנו זה באילן. לכן, מביא ממנו ביקורים, ודי כנעמי אומרת, דקטני כלשהו, קרקע כלשהו. כלומר שמשדובר בחיטים שדי להם קרקע כלשהו, לא באילן שכמובן צריך קרקע יותר גדול מזה. כי אילן אפשר להגיד כלשהו, כי אילן גדול יותר. לכן שמה מילה, משמע שאכן מדובר בחיטים. עוד קושיה על אולה, תשמע, אילן מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ לארץ, תבל וכולי מעורבים זה בזה. כלומר, בכל פרי ופרי יש חלק אסור באכילת שיפור שיעור ממנו תורות מעשרות, זה תבל, וחלק פטור בתורות מעשרות ומותר באכילה חולין, כי כל פרי יונק גם מקרקע של ארץ ישראל, שפירותיה חייבים בתורות ומעשרות, וגם מקרקע של חוץ לארץ, שפירותיה פטורים בתורות ומעשרות. ככה סובר רבי, דיבר רבי. ורבי שמעון בן גמליאל אומר לו, הגדל בחיוב פרי שגדל בארץ חייב בתורות ומעשרות. הגדל פטור, אז פטור, עד כאן פליגיה אומרת גמרא. כל מה שנחלקו, רשב"ג ורבי אלעזר דמר סבר, רשב"ג אומר יש ברירה. אפשר לברר שפירות שבארץ חייבים בתורות ומעשרות, ופירות שבחו"ל פטורים. יש ברירה. ומר סבר אין ברירה, לא סומכים על ברירה. אבל אם אכן, אם כל האילן גדל בפטור, כולו עומד באמת בחוץ לארץ, דבר הכל פטור, כולם מסכים שמדובר פטור בתורות המעשרות. למרות שהוא עומד בתוך 16 עמות לארץ ויונק מהארץ. לא אומרים שהתחייב בגלל זה בתורות המעשרות. אתה רואה שדין האילן לא נקבע לפי העיניקה שלו, אלא לפי המקום שבו הוא עומד. זה סתירה לדבר אולה שאומר שאילן יונק משדה חברו פטור מביקורים. אומרת מה אנחנו מסכים, מה אנחנו עוסקים? תמפסיק צון, מה הכוונה? לא. שם במשנה שאמר באילן מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ לארץ, הכוונה יש מתחתיו, מתחת לפני הקרקע, סלע קשה שמפסיק בין הארץ ובין חוץ הארץ. ובעצם, לא, הצדדים לא יונקים זה מזה. במקרה כזה, אם האילן היה עומד כולו בחוץ לארץ, היה פירותה, פתורים מתרות ומעשרות. אומרת, מה יחס, מה תעמד הרבי? למה רבי אומר שטבל וכולי מעורבים זה בזה? הרי אם אכן יש סלע שמפסיק בין הארץ לחוץ לארץ, אז מה הבעיה? הוא אומרת, אבל לא, הכוונה דהדרי ארווי. מהגזע ולמעלה נעשה אילן אחד, והיניקות חוזרות ומתערבות שם. בעצם יוצא שכל פרי יונק גם מהארץ וגם מחוץ לארץ. עומד גם מאיר כמה לפיגה, מה נחלקו? מר סבר, אבי אומר בלבל. ומר סבר, היי לכו דקאי, והי לכו דקאי. רבי אומר, למרות שבתוך הקרקע השורשים נחלקים כי יש סלע שם, אוויר המבלבל. גזע אילן שנעשה אחד באוויר העולם, הוא מערב את היניקות, הוא מבלבל, מערב את היניקות, ובעצם כל פרי יונק גם מהארץ וגם מחוץ לארץ. ומר רשב"ג אומר לו, היי לכו דקאי, והי לכו דקאי, כל צד של אילן עומד בפני עצמו, ולא יורק מהשורשים שבצד השני. עוד דוגמה מקשה על אולה ו-16 אמה ותולו, האם באמת שורשי אילן מתפשטים עד 16 אמה ולא יותר, ואתנן, מרחיקים את האילן מהבור 25 אמה, אתה רואה שבעצם השורשים מתפשטים יותר, אבל הרבה היא מייזל טובה, אז זה באמת השורשים מתפשטים יותר מ-16 אמה, אלא קחו שלא, מה הכחשה אלא עד 16 אמה? הם לא מכחישים את הקרקע בעיניקה שלהם אלא עד 16 אמה, תפי לא מכחישה יותר מזה, לא מכחישים, לכן אילן שטובה בחוץ ל-16 אמה, מהמיצר לא נחשב גזלן וחייב בביקורים. ופה הגמרא מביאה דעה אחרת מאולה, כי עת הרב דימי אמר באמיני ריש לקיש מרבי יוחנן, אילן סמוך למצר בתוך 16 אמה, מה הוא אמר לגזלן ואין מביא ממנו ביקורים, ופה יש דעה אחרת, נוסחה אחרת בדבר רבי יוחנן, כי עת הרבין אמר רבי יוחנן, אחד אילן סמוך למצר ואחד אילן נוטה, כלומר שאנשיו מתפשטים לתוך שדה חברו, מביא עליהם ביקורים וקורא, שעל מנת כן ינחיל יושבות הארץ, כלומר שלא יקפידו על כך, בשעה שחילק יושבות הארץ, הוא התנה עם בני ישראל כמה תנאים כדי למנוע מחלוקות, אחד מהם היה שמותר לנטוע אילן סמוך למצר, למרות ששורשיו התפשטו לשדה חברו, ולבד שלא יזיק לו עניינים אחרים וכו'. ומכם שבעל האילן לא נחשב גזלן, אומר רבי יוחנן שהוא חייב בביקורים. משנה נוספת באמצע כבזיין עמוד ב', אומרת המשנה אילן שנוטה לשדה חברו, כלומר ענפיו נוטים לתוך שדה חברו, קוצץ בעל שדה את הענפים עד לגובה מלוא המרדע על גבי המחרשה. מלוא המרדע שהוא מורם על גבי המחרשה. כאילו לעכב אותו מלהוליך שם את המחרשה בשעה שמניף את המרדע. ובחרוב ובשקמה, אז שצילה מרובה ומזיק לשדה, אם אותו אילן מחרוב או שקמה, בעל השדה יכול לקצות כל מה שנוטה לתוך שדה הוא כנגד המשקולת. מה זה משקולת? זה חתיכת עופרת שקשורה בחוט, ובנאים משתמשים בה לבדוק את עם הכתלים ישרים. אם אותה שדה הייתה בית השלחים, כלומר שדה שצריכה הרבה השקיה חוץ מגשמים, אז כל אילן כנגד המשקולת, כי הצל רע לבית השלחים. לכן אפשר לקצות כל הענפים שיש שם. ואבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת. כל אילן סרק, כל אילן שלא עושה פירות, בעל השדה יכול לקצות כל הענפים כנגד המשקולת. אומרת, כמו, אי בא אילו. אבא שאול, האם הוא בא להחמיר או להקל? הרי שקאי הוא הסיפה קאי. האם מתייחס לרישה בשדה סתם, או לספר שעוסק בשדה בית השלחים? האם מתייחס לרישה בשדה סתם, לא קוצץ אלא אם לא אמר דעה, ואפילו בלילן סרק, חוץ מבחור ושקמה, הוא בא לחביב ולומר שבכל אילן סרק קוצץ כנגד המשקולת, או שמתייחס למה שאמרנו בשדה בית השלחים, קוצץ כל האילן כנגד המשקולת, והוא אומר לא. כלומר, לכאורה, לפי תנא קמא, אפילו אילן שעושה פירות, הוא בא להקל ולומר לא, לא קוצץ כנגד המשקולת, אלא בילן סרק, אילן שעושה פירות לא. אומרת הגמרא, תשמע דתניא בית השלחים, אבא שאול אומר, כל אילן כנגד המשקולת, מפני שהצל רע לבית השלחים. הרי שבשדה בית השלחים, אבא שאול מודה שקוצץ כל אילן כנגד המשקולת, אז אם כך הוא בא להחמיר. שמאמינה הרי שקאי, ואכן שהוא בא להחמיר, ואכן שמאמינה. אמר רב אשי, מתיד אינה מדי כדקטני, גם המשנה שלנו בעצם מדויק כך. כל אילן סרק, כך הוא אמר אבא שאול. יאמר בשמה הרי שקאי, אני דקטני כל אילן. לכן אמר כל אילן סרק, את תנא קמא לא התיר לקצוץ כנגד המשקולת בחרוב בשקמה. אבא שאול בא להוסיף, זה נוהג בכל אילן סרק. היא אמרת, סייפה קאי, אז אילן סרק היא באה אליי. היה לו לומר רק אילן סרק כנגד המשקולת. כלומר, בלי המילה כל, למה צריך להגיד כל אילן סרק? וזה יגיד אילן סרק. הוא בא למעט בעצם מדברי תנא קמא. תנא קמא התיר לקצות את כל האילנות כנגד המשקולת. אבא שאול בא להגיד לו, זה רק אילן סרק. אז אמר כל אילן סרק. מדויק במשנה שהוא דיבר לרישא, אלא אף שמאמינה, הרישא קאי עומד כמו השמאמינה. משנה נוספת לקראת סוף כ"ז עמוד ב', עומד המשנה, אילן שנוטה לרשות הרבים, כלומר ענפים שנוטים מעל לרשות הרבים, קוצץ. בני רשות הרבים יכולים לקצות את הענפים התחתונים מעל כדי שיהיה גמל עובר ורוחבו. עד הגובה שיכול הגמל לעבור תחתיו עם הרוכב שלו. רבי אומר גמל טעון פשתן וחבילי זמורות, מותר לצאת עד כדי שיוכל גמל לטעון גם פשתן וחבילי זמורות לעבור תחתיו. רבי שמעון אומר מותר לצאת את כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה. אפשר לצאת את כל ענפי האילן שנוטים לרשות הרבים כנגד המשקולת מפני הטומאה. מה הכוונה? שלא יטמאו את העוברים תחתיהם, ונראה בגמרא יותר מה הכוונה. אומרת גמל טענת בני זיגי בת אומדה דעשתא הדעש להזניין. מי הטענה שסובר שבעניין נזקים של רבים הולכים אחר מצב כעת? ואתה אומדנה דהשת הזינן, ולא חושבים לנזק שעתיד לבוא. הרי המשנה לא מתירה לקצות את כל האילן, אלא רק את הענפים שמפרים עכשיו לבני רשות הרבים. גם לאחר מכן יחזרו ענפים ויגדלו. אז מי הטען שזובר ככה? אמר ריש לקיש, במחלוקת שנויה, ודעת רבי אליעזר, דתנן, נראה את המשנה בדף סמך, אין עושים חלל תחת רשות הרבים, כגון בורות שכינו מערות. למרות שהוא מכסה את הבור, או מכסה את השיח וכולי, ולמרות שזה כיסוי חזק, למה אסור לעשות בורות שהכינו מערות, כי סופו להתליע ולהתקלקל, יבואו בני רשות הרבים להגיע לאיזשהו נזק. כלומר, לא נזק עכשיו, נזק לאחר זמן, ככה דעת תנא קמא שאמרו חכמים. ורבי אליעזר מתיר לעשות חלל תחת רשות הרבים, ובלבד שיחסה אותו בכיסוי חזק, כדי שהעגלה מהלכת ותאונה אבנים. כיסוי חזק כזה, שהעגלה מהלכת עליו ותאונה אבנים. אז רבי אליעזר הוא זה שלא חושש אלא לנזק שנמצא עכשיו, ולא לנזק שעתיד לבוא. מילה המשנה שלנו כרבי אליעזר אומרת, אומר לו, רבי יוחנן אמר לו, אפילו אתם רבנן, פה במשנה שלנו, יכולה להסתדר גם עם רבנן. הטעם לגבי חפירת חלל תחת רשות הרבים זימין דמפחת, ולעבדתי, לפעמים הכיסוי נפחת, והרבה שם לא יודע זאת, לכן חששו חכמים לנזק לאחר זמן. אבל כאן, לגבי אילן שנוטה לרשות הרבים, כמה כקיץ, הרי כל, מה אתה חושש מה יקרה בעתיד? הרי כל ענף שיחזור ויצמח, תיצוץ אותו. אז גם חכמים עומדים במקרה הזה, לא יחשוש לנזק שעתיד לבוא. כי בסדר, יהיו עוד ענפים, אז יקצצו אותם. כל פעם שיש ענפים, יקצצו אותם. למדנו במשנה רבי דה אומר, גמל טעון פשתן וחבילי זמורות, אי באי לו שיעור עד רבי יהודה נפיש, עוד דין מה שיעור עד רבנה נפיש, איזה שיעור יותר גדול? כדי שרבי יהודה, שכדי גמל טעון או כדי גמל ורוחבו של חכמים? עומד רב שיטה דשיעור עד רבנה נפיש, ברור שהשיעור החכמי הוא גדול יותר. איסא גדלת אך שיעור עד רבי יהודה נפיש, אם תגיד שהשיעור רבי יהודה גדול, הרבנה בשיעור עד רבי יהודה יחייב. מה יעשו חכמים כאשר נזדקק לשיעור של רבי יהודה? כלומר, כאשר יבוא גמל טעון פשתן וחבילי זמורות לעבור תחת האילן. ודאי השיעור של חכמים גדול יותר. וגם גמל, טעון פשתן, וחבל לזמורות, יכול לעבור בשיעור הזה. אומרת, מה יעשה? מה לגבי הפוך? אלא מה, שיעור עד רבנן נפש? תגיד שהשיעור של חכמים גדול יותר? אז רבי דה בשיעור עד רבנן מה יעבד? מה רבי דה יעשה מהשיעור של חכמים? אפשר דגחין וחלף תותי. אז אומרת, כבר הרוכב, זה לא הרי טעון פשתן. הרוכב יכול להתכופף ולעבור תחת האילן. לכן, למרות שהשיעור של חכמים גדול יותר, אין להקשות רבי דה, כיצד יעברו עליהם גמל ורוחבו, כי יכול להתכופף. עוד אמרנו במשנה, רבי שמעון אומר, הותר לקצות את כל ענפי האילן כנגד המשקול מפני הטומאה. טענה, מפני אוהל הטומאה. זה מה שנאמר בברייתא. כלומר, שמא ייפול כזית מהמת תחת האילן, ענפי האילן המרובים יאהילו על כזית מן המת, ועל העוברים תחתיהם, ויביאו להם את הטומאה, טומאת אוהל. אומרת רבי פשיטא, הרי ברור, זה בדיוק הכוונה, מפני הטומאת נן. אומרת, לא, או אם היא מתנית עם המשנה, הווה מידין אמר הייתי עורב טומאה ושעדי האטם. הייתי אומר שמא יבוא עורב טומאה, העורב יביא כזיים למת, ויניח אותו את הכזית על הענפים, ותוך שהענפים מרובים, תעמוד שבת טומאה ותטמא את העורבים תחתיה. וסגי בדרכו לבעלמא, לכן מספיק בעצם לדלל את הענפים, לקצוץ חלק מהענפים, נניח ענף אחד מתוך שני ענפים, כדי שלא תעמוד שם טומאה, לטיפול לארץ. ככה העורב לא יכול להשאיר שם לענפים טומאה. למה? כי אין שם מספיק ענפים שיחזיקו אותה, את הטומאה. לכן מספיק לדלל, כמה שמעת שלא ככה. הברייתא חוששת לא, שמא הענפים עצמם יהיו עול הטומאה, לא שיביא עורב וישים שם כזיים אמת בתוך הענפים. לא מספיק לדלל את הענפים, אלא הענפים עצמם הם יהיו עול הטומאה, לכן הם יביאו את הטומאה לעוברים ושבים, לכן גם אם נותר רק ענף אחד, הוא מזיק את הרבים ויש לקצוץ אותו. הדרן הלך לא יחפור, בזה סיימנו פרק שני, הגענו לסוף כ"ז עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם תחילת פרק שלישי, כ"ח עמוד א', בפעם הבאה, חזק וברור.